אלוף במילואים מפתח רון טל, לשעבר מפקד זרוע היבשה, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אני רוצה לשאול אותך, כמי ששב מארצות הברית, זה לא מכבר, ואנחנו רואים את ההתנהלות של הנשיא ביידן יום אחרי שהוא מודיע לקהל יהודי על כך שהוא תומך בישראל, נותן את הרעיון הזה שבו הוא מצהיר שהוא לא יעביר נשק לישראל אם ניכנס לרפיח, ואתה כמה פעמים כאן ציינת את החשיבות שבכניסה לרפיח. אני רוצה לשאול אותך קודם מהזווית האמריקאית, איך הגענו למצב הזה שבו נשיא ארצות הברית נותן לנו כזה דונט באמצע מלחמה?
אגב, קודם כל, באמת, אני רוצה להדגיש פעם נוספת את העמדה שלי, שלשמחתי היא לא רק העמדה, היא גם ההחלטה של ראש הממשלה ושל הקבינט, ולמעשה זאת פעולה שיצאה לדרך. כיבוש רפיח, השמדת החטיבת החמאס האחרונה שנותרה, ושליטה על ציר פילדלפי, אלה מטרות על של המלחמה, שבלי שנעמוד בהן, לא ננצח את המלחמה הזו. זה דבר אחד. דבר שני,
ואני רק רוצה לעצור אותך כאן, זה רלוונטי, אבל
בבקשה, בבקשה.
בבקשה.
דבר שני, מדינת ישראל נלחמת על עצם קיומה כמדינה יהודית חופשית כאן בארץ ישראל. זאת מלחמה על עצם הקיום שלנו, ואנחנו חייבים להבטיח את ההישג הזה בעצמנו. אנחנו לא יכולים להיות תלויים באף אחד אחר, וגם אם מדובר בגדולה שבידידתנו. עכשיו אני מדבר לגופה של השאלה שלך. ביידן,
כי כאן זה לא רק להיות תלויים בהם, הם שמים לנו פשוט סטופ, זה כאילו ביידן כביכול בא ואומר לישראל, אם אתם תלכו, תיכנסו לרפיח, אני הולך נגדכם בכל הכוח, זה לא רק שהוא נשאר ניטרלי.
אני, העמדה שלי, שההתבטאות היא התבטאות שפוגעת במדינת ישראל, היא התבטאות שנובעת ממצוקה פוליטית, ו... אני חושב שככל שנהיה נחושים בהמשך התמרון שלנו בתוך רפיח, כך למעשה גם ארצות הברית תפסיק לעסוק בשאלה אם ישראל נכנסת לרפיח או לא נכנסת לרפיח. ביידן ימשיך ואמריקאים ימשיכו ויספקו נשק למדינת ישראל. אני גם רוצה להזכיר לציבור הדבר. כל דולר אמריקאי שהוא סיוע למדינת ישראל, לאיפה הוא הולך, אתה יודע?
לתעשיית הנשק האמריקאית.
תודה רבה. התעשייה האמריקאית מרוויחה בזה, הכלכלה האמריקאית מרוויחה בזה. ולכן, אני לא רואה מציאות שבה זה יופסק. אני חושב שמדובר פה על לחצים שנובעים ממצוקות של אינטרסים פנים אמריקאים, ובמרכזם אינטרסים פוליטיים. זה
אני רוצה לחדד את זה מולך, והיית שם ממש עכשיו.
אני אומר את זה בצורה חדה, זה לא צריך לעניין אותנו. בתנאי, ברגע שזה נוגע בביטחון מדינת ישראל, אני הייתי בארצות הברית,
וכאן אני רוצה לשאול אותך, כשהוא אומר, הוא אומר, אצלנו לא אוהבים את המלחמה הזאת ברעיון שהוא העניק הערב, אתמול בלילה, וכשאתה נמצא בארצות הברית, האם באמת הסנטימנט האמריקאי של האדם ברחוב, תדע, האדם הפשוט, הוא נגד ישראל, או שזה פשוט בריכוז הזה של מישיגן ופנסילבניה, איפשהו צריך את האלקטורים שלהם, שהוא תלוי בקולות המוסלמים, שם הוא בבעיה?
במקומות שבו אני הייתי, ועם האנשים שאני דיברתי, הרחוב האמריקאי איתנו, הרחוב האמריקאי מכיר בזכות שלנו להגן על עצמנו, ולהבטיח את עצם קיומנו, והרחוב האמריקאי אומר לנו, אנחנו היינו עושים אותו דבר, יותר מזה. הרחוב האמריקאי אומר לנו, אנחנו עשינו את אותו דבר, ולא בתוך אמריקה, אלא במרחק של 5,000 קילומטר מאמריקה. במזרח התיכון, בעיראק. ובאפגניסטן. וזה הסנטימנט של הרחוב האמריקאי. זה גם הסקרים האמריקאים מוכיחים. והאמת היא, אני לא כך מצליח להבין את הגישה הזאת של הממשל האמריקאי בראשותו של ביידן. אני חושב שזה טעות מאוד גדולה.
עכשיו, אני שם לב איך אתה, למרות שאתה לא נושא תפקיד רשמי, איך אתה מתנסח בזהירות כשאתה מדבר על הנשיא ביידן, ואני שואל אותך, כשאתה אומר, למה הם מתנהלים ככה, האם יש תרומה גם לשרים בממשלת ישראל? ראינו את הציוט של בן גביר, חמאס לב ביידן, ואנחנו זוכרים התבטאויות עבר שביידן נגד ישראל, יכול להיות שגם זה בסוף משפיע עליו, וגורם לו לצאת נגדנו בעצימות כזאת?
תראה, אני נגד התבטאות פוגעות במנהיג המדינה שאנחנו חייבים אותה לצדנו. אני נגד. מצד שני, אני לא מוכן לקבל הכתבות אמריקאיות כשהן פוגעות בביטחון של מדינת ישראל. אז צריכה להיות אחריות, בטח בדיבור, בטח של בעלי תפקידים, מצד אחד. אני שמעתי למשל שקוראים לביידן, שהוא חלק אומרים נאצים ועוזריהם, אז הוא משוייך לעוזרים של הנאצים. אנחנו ירדנו מהפסים. מה, הוא נאצי? הרי עוזרי הנאצים הם נאצים. לא, אבל הוא טועה, טעות מאוד גדולה, באופן שבו הוא כרגע מנהל את היחסים המדיניים בין ארצות הברית לבין מדינת ישראל. ואני אומר לך, בסופו של יום, הספקת הנשק לא תיפגע, כי זה אינטרס אמריקאי מובהק.
זאת אומרת, הוא מאיים כל עוד הוא חושב שזה ישפיע. כשהוא יראה שאנחנו הולכים קדימה, אתה אומר, ההספקה תמשיך כפי שהיא, ואני רוצה לשאול אותך, אבל בעוד נקודה, כשאנחנו מדברים, בבקשה.
עוד מילה אחת, עוד מילה אחת. שורש הרע פה, זה המריחה של המלחמה הזאת. תראה, לא חושב שהיה מישהו, אני אלוף בצהל, לא העליתי על דעתי, שמלחמה כנגד החמאס, תיקח 7 חודשים, ואולי אפילו עוד כמה חודשים. אם היינו פועלים במלוא הכוח, מיד אחרי 7 באוקטובר, והיינו נכנסים לרפיח, לא היום, אלא היינו נכנסים לרפיח לתחצי שנה, ולא הייתה שום בעיה לעשות את זה. כל העולם היה איתנו. כל העולם, הוא תראה איך העולם איתנו כשפגענו באיראן. ולכן, זה כבר חלב שנשפח. אבל אתה שואל אותי מה צריך לעשות? בהפוך על הפוך, צריך להיכנס לרפיח ולהשלים את הכיבוש באופן מיידי. כמה שיותר אגרסיבי וכמה שיותר מהר, ויש לצהל את הכוח הזה. ואגב, זה הדבר היחידי שהביא את החטופים. לא שום דבר אחר. כשסינואר ירגיש באמת שמגיעים אליו, מגיעים לראש שלו, תהיה עסקה שתחזיר לנו את כל החטופים.
וכשסינואר, ואותו דבר נסראללה,
שאין עסקה.
שומעים את ביידן, רואים את ההתבטאויות שלו, איך זה משפיע עליהם?
מה שאמור להשפיע על החיזבאללה, לפי דעתי, זה פחות מה שביידן אומר, אלא יותר מה שצהל עושה ברפיח. אם צהל יהיה נחוש ויתמרן וישמיד את החטיבה האחרונה של החמאס, זאת תהיה השפעה הכי חשובה על איך שהחיזבאללה מתנהג כלפינו. זה מה שישקם את ההרתעה הישראלית שבשביעי לאוקטובר למעשה חטפה את הקשה במכותיה מבחינת ההרתעה. עכשיו, אנחנו בשכונה במזרח התיכון, שהיא שכונה בעייתית, פה סופרים את החזק, ולא סופרים את החלש. אנחנו צריכים להיות חזקים, אנחנו צריכים להרתיע, וזה באמצעות מה שנעשה, ולא מה שנדבר.
יכול להיות שגם לכיתוב שבתוך קבינט המלחמה, אנחנו שומעים את נתניהו מאשים בשיחות סגורות את גנץ, כמי שפועל תחת תכתיבים אמריקאים, ושומעים את האשמות, את הרמיזות ההדדיות, כבר יותר מרמיזות, כלפי נתניהו שהוא לא עושה די להשבת החטופים, יכול להיות שגם שמכאן מתחיל בעצם השבר, כשהאמריקאים רואים מה שקורה כאן, אז הם מרשים לעצמם ללכת ולזנב בנו.
אני בלשון עדינה לא אוהב את המחלוקות בתוך הקבינט, במיוחד מחלוקות שיוצאת מהחוצה מחדרי הדיונים. אבל אני יודע שלגבי הכניסה לרפיח הייתה תמימות דעים, וצריך לשמור על תמימות הדעים הזו, או על החשיבה המשותפת הזו, או על ההחלטות המשותפות האלה, כי זה מאוד מאוד חשוב להצלחה של הצבא. אני בגדול, בשלב הזה לפחות, חושב שניתן להמשיך עם הקבינט הזה, ולעמוד בידי המלחמה. מתי אני אגיד לך שצריך, שאין ברירה, אלא צריך לבנות קבינט אחר, זה כאשר אני ארגיש שאנחנו פשוט לא עומדים בידי המלחמה. ידי המלחמה הם הדבר הכי חשוב, ועליהם הייתה הסכמה כוללת של כל ממשלת ישראל, וזאת הסכמה של לפי דעתי של 99% מתושבי מדינת ישראל.
אני יוצא אופטימי מהשיחה שאתה אומר שהיעדים הם עדיין ברי השגה. אני רוצה לסיום לגעת איתך בנושא הזה.
אני לא רוצה ברי השגה. אין ברירה אלא חייבים להשיג אותם. לכן ישיגו אותם.
הלוואי, אני רוצה לסיום לגעת איתך בהדחה, או איך שלא נקרא לזה, של עופר וינטר, תת-אלוף עופר וינטר. איך אתה מתייחס הן לשרשרת המינויים של הרמטכ"ל לשר הביטחון מאחורי גבו של ראש הממשלה, והן להדחה של סוסים דוהרים כמו עופר וינטר?
אתה רוצה בתשובה ארוכה או קצרה? הלו.
ממצא.
ממצא. אז קודם כל במילה אחת זאת שערוריה. אני חושב שלרמטכ"ל הזה אין את המנדט ואין את הסמכות המוסרית למנות את המטה הכללי העתידי של צה"ל, שהוא שיבוט בגדול של המטה הכללי הנוכחי, שנכשל כישלון חרוץ אולי הגדול בתולדות מדינת ישראל בשביל אוקטובר. שינהל את המלחמה...
אמרת שיבוט, לא שיבוץ, כן? רק שהמאזינים יבינו.
שיבוט, 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 שיבוט מהרעיון של נוסחאות גנטיות דומות.
כמובן.
ואני חושב שמי שצריך לבנות את צה"ל, את המטה הכללי של צה"ל בשנים הבאות, זה מי שיעמוד בראשו. הרי כולנו יודעים שהרמטכ"ל, ברגע שיתאפשר, צריך ללכת הביתה. כי האחריות שלו היא אחריות ישירה וכוללת למה שקרה פה.
תראה, את ראש אמ"ן חייבים להחליף, אבל העניין הוא שמחליפים גם כאלה שאפשר להאריך את כהונתם. ולא נראה שמישהו כאן נותן דין וחשבון.
אז קודם כל, זה לגבי בניית העתיד של צה"ל. לגבי המלחמה הנוכחית, גם על זה אני אענה לך. אני חושב שבעת הזו, כל אחד צריך להישאר בתפקידו. עוד פעם, למעט מי שמתפטר כי, איך אומרים? כי הוא כל כך חרי שהוא צריך להתפטר. אבל כל מי שנמצא בתפקידו, כל מפקד אוגדה לצורך העניין, שנמצא בתפקידו, חייב להישאר בו. ולחכות עם המינויים האלה עוד שנה או שנה וחצי. מה קרה? גם ככה הקדנציות בצהל הן נורא קצרות. קדנציה של שנתיים היא קדנציה קצרה בהשוואה לכל העולם. נכון שהפעילות היא מאוד אינטנסיבית והיא מחוץ לבית, הכל נכון. במלחמה אתה לא מחליף מפקדים. אני אתן לך סתם דוגמה. מפקד אוגדה 36 ומפקד אוגדה 98 מונו כאלופים, נכון? מה קורה אם יום אחרי שמתחילים את תפקידם מתחיל התמרון בצפון ובאוגדות האלה עכשיו יש שני מפקדים חדשים? נראה לך הגיוני?
הרבה דברים נראים לא הגיוניים כאן.
יפה, אז אני חושב שכל הפיקוד המבצעי של צה"ל, בטח הפיקוד הבכיר של הצבא, שיוביל בטובו להישאר בתפקידו בשנה, שנה וחצי הקרובים, לא יקרה כלום לאף אחד.
והממשלה,
חריד,
והממשלה לסיום צריכה לנקוט כאן עמדה, כי אנחנו רואים שיש שרים שדורשים להעלות את זה בעצם לישיבת הממשלה. הממשלה צריכה לנקוט עמדה כלפי המינויים של הרמטכ"ל ושר הביטחון?
תשמע, אני יודע דבר אחד, סתם לדוגמה, ראש חטיבת, מי שמונה כראש אמ"ן, שהוא כנראה קצין מצוין, היה בשביל לאוקטובר ראש חטיבת המבצעים. אתה יודע מה זה התפקיד הזה? אבי, אני אגיד לך. הוא אחראי על כל הפעילות המבצעית של הצבא. על הפעלת הכוחות, על ניוד הכוחות, על התוכניות המבצעיות.
אתה אומר שבשום סרט שהוא לא יוצא נקי מהשבעה באוקטובר.
איך אפשר למנות אותו עכשיו, לפני שהתחקירים הסתיימו, לראש אמ"ן? אלוהים ישמעו אותי. לא מקובל עליי.
טוב, אנחנו בדרך כלל מהראיונות איתך יוצאים עם תשובות, הפעם יצאנו עם שאלה שאין עליה תשובה. תודה רבה לך, אלוף במילואים.
בנושא הזה,
כמובן.
בנושאים כן, אוקיי.
אלוף במילואים יפתח רונטל, החכמנו כרגיל, תודה רבה לך, חודש טוב ושבת שלום.
שבת שלום.